בוקר טוב לכולם, אנחנו היום ביום רביעי, יום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות איבה, אבל ערב יום העצמאות גם. והשיעור שלנו יהיה מוקדש לעילוי נשמת הנופלים, השם ייקום דמם. רק השבת האחרונה, שבת, יום ראשון, חווינו חוויה לא נעימה. תושבי הדרום היו תחת מטחי טילים, 700 טילים, וזו לא פעם הראשונה. ויש ששואלים את עצמם, לאור המציאות הנוראה הזו, וההתנהלות של השלטון, של הממשלה, ובכלל בכל הנושא הביטחוני, מול אויבינו, איך אפשר לשמוח ביום העצמאות? איך נשמח השנה במדינה שלנו? מאיפה יהיה לנו את הכוח להכריח את עצמנו לאהוב את המדינה ולהיות גאים בה מול כל השנה או השנים הנוראות כביכול במרכאות שראינו בהתנהלות שלטונית, בשחיתויות מסוימות, חשדות לשחיתויות, ובכלל בהתנהלות הכללית שיש במדינה שלנו על ידי השלטון הנוכחי. והשאלה הזו עולה לא פעם ראשונה. אחר הגירוש מגוש קטיף, השאלה הזו עלתה ביתר תוקף, בפרט על ידי חלק מאותם מתיישבים שגורשו על ידי ממשלתם. ובאמת, לפעמים, עולות טענות שונות ומשונות שבאות ואומרות שאין לנו על מה לסמוך ואין לנו על מה לחקור, כי המדינה היא מדינה חילונית, מדינה שמקשה על חיי התורה בארץ באופן כזה או אחר, ולדעת מגזרים כאלה או כאלה יש טענות ומענות ותלונות, אז איך אפשר לחגוג? על מנת להבין איך אפשר לחגוג, אנחנו צריכים להכניס את עצמנו לפרופורציות אמיתיות. כשאנחנו מתבוננים בקום המדינה, השנה ה-71 להקמת מדינת ישראל, כשאנחנו מתבוננים במדינה ואנחנו רואים בתחילתה, בהקמתה, כחלק מתהליך ארוך ומתמשך של גאולה, מי שסובר שזה כך, עליו להעמיק ולהבין תהליך. הבנת תהליך לא יכולה להיות בהתהוות התהליך. הבנת תהליך מחייבת עומק, רצינות, ואני אגיד אולי בעוד מילה, היא מחייבת מקצוענות. לומר גאולה, או להשתמש במילה גאולה, ראשית צמיחת גאולתנו וכדומה, עצם המילה גאולה מקפלת, כוללת, תוחמת בתוכה מושג שאני חושב שרובנו לא מבינים אותו. המושג גאולה מחייב לימוד, מחייב העמקה, מחייב עיון, כי זה מושג כל כך גדול, שאם אנחנו היינו רוצים שהגאולה תהיה במהירות ובאופן קליל, אז אנחנו לא מבינים מהי גאולה, ואנחנו גם לא מכירים את העם הקדוש שלנו. ואני רוצה יחד איתכם לצאת במסע היסטורי, כדי להבין מתוך המסע הזה ما يجي قدام. אברהם אבינו עליו השלום מכיר בקדוש ברוך הוא על פי המדרש מאיזה גיל, אתם זוכרים? יש פה מישהו שזוכר באיזה גיל אברהם אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה? מה אמרת? גיל שלוש. ובגיל שלוש הוא חוקר ושואל ותוהה ובודק ומתנשא ומתייסר, אם זה בכבשן אצל נמרות ועוד כל מיני איסורים של אדם חריג, אדם שמתנהל בצורה חריגה מול כל החברה הסובבת אותו. ותנסו להיזכר מתי פעם ראשונה, באיזה גיל, סליחה, באיזה גיל פעם ראשונה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את ארץ ישראל. נו, יש מישהו שמעלה בזיכרונו איזה גיל זה היה? טוב, נקל עליכם את הבוקר. בגיל 70 הקדוש ברוך הוא אומר לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. 63 שנים אברהם אבינו נאמן לקדוש ברוך הוא. 63 שנים אברהם אבינו לא זוכה לשמוע מהקדוש ברוך הוא הבטחה לארץ. תגידו לי אתם, איזה אדם היום יאמין להבטחה שבגיל 70 יוולד לו ילד? שיבטיחו לו שבגיל 70, לא בגיל 100, יש מישהו כזה? נראה לי שלא. אבל אברהם אבינו מאמין, ואנחנו מתבוננים בתורה ואנחנו לומדים ומעיינים בכמה פסוקים עד שההבטחה הזו באה לידי מימוש. כמה זמן עובר? מגיל 70 עד גיל 100. עוד 30 שנה של ימים ארוכים, מורכבים, שבהם אפילו שרה נלקחת לבית אבימלך. 30 שנה עוברים, עוברות, עד ששרה נפקדת. כשאנחנו קוראים את זה בחומש זה עובר מהר מאוד, נכון? סך הכל עבר שבוע מפרשה לפרשה. במציאות החיים של אברהם אבינו זה 30 שנה. בואו רגע ננסה לדמיין מה עובר בראש של אברהם אבינו ושרה על כל ההבטחות הללו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו כי יצחק יקרא לך זרה, ועובר יום ויומיים ושבוע ושבועיים וחודש וחודשיים ואין זכר להיריון ושרה לא נפקדת, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. מה עובר להם בראש? מה קורה? לא רק שלא רואים שום דבר, מה עם ההבטחה? מבחינת אברהם ושרה ילד זו גאולה, הם יגאלו מן העקרות והגאולה לא באה. הכל הולך ונראה הפוך. אברהם ושרה מוסיפים עוד שנה ללוח, עוד יום הולדת, עוד מסיבת יום הולדת שאין איתה שום בשורה, והיכולת של שרה להרות גם כך לא משהו, ומיום ליום זה הולך ונהיה רחוק יותר. אז מה אתם אומרים? מחכים שנה, שנתיים, ארבע, עשר, כלום? אני מתאר לעצמי שהם הלכו אולי לרופאים המקומיים בזמנם לטיפולי פוריות, וזה לא עובד ואין שום התקדמות. אבל 30 שנה אחר כך נולד יצחק. התהליך של היציאה מן ההבטחה אל הגאולה הוא תהליך מורכב, הוא תהליך ארוך, הוא תהליך לא ברור, הוא תהליך שמחייב התבוננות אמיתית ולא התעלות במילים בלבד. ולחשוב שהכל יבוא באיזי קם, כי כל מה שבא באיזי, איזי גו, הולך בקלות. ובואו נמשיך להתבונן. עם ישראל, השעה, העם אשר זכה להיות נבחר, אתה בחרתנו מכל העמים. העם הזה הופך להיות עם של ממלכת כהנים וגוי קדוש בבת אחת? מהיום למחר? תהליכים ארוכים מאוד עוברים על עם ישראל בעבדות, בקושי, בהשלכת הבנים ליאור. כל הבן היאור אתה שליחו וכל הבן תחיון. בייסורי עבדות 210 שנים תחת עול מצרי. ורק אחר כך מתחילה התהוות של עם, של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ומה אומר בינתיים? איפה החזון הגדול שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? הבט נא בכוכבים וספור אותם כה יהיה זרעך. מה אתם אומרים? כשיעקב אבינו יורד למצרים הוא יורד ב-70 נפש. איפה ספור את הכוכבים? אפילו לא נראה באופק. יוולד יעקב, יוולדו בניו, ירדו למצרים, ולא רק שירדו למצרים, אלא ירדו תרתי משמע, ירדו לממתת שערי תומה. איפה העם הנבחר? אם מישהו היה מספר ליהודי שם שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאביו, לסבא שלו, שהוא יהיה בארץ כנען, הוא יהיה עם נבחר, בטח הוא היה מגחך ואומר, הוא חייך, מה אתה רוצה, צחוק? אין סימן אפילו קטן שבקטנים. הכל נראה הפוך, כמו עכשיו למשל. הכל נראה הפוך, כן, נכון. אני כן, הכל הפוך. הפוך על הפוך. שנים ארוכות, מורכבות, ואפילו מייאשות. עוברים בני ישראל במצרים ובמדבר. אבל כשאנחנו מסתכלים לאחור, אנחנו מבינים זה היה חלק מתהליך מחילה. תהליך של בנייה, תהליך של התהוות, תהליך של יצירת עם. תהליך של גאולה, מחילה רגע.
אם אני עשיתי את הרוק, אז אני קצת קרקר מוזר. כן, זה בכוונה.
טוב, אז אנחנו נמשיך בעניינים. ואם כן, כשאנחנו מתבוננים על כל הריחות הגולות כשאנחנו מצויים בה היום, לאחר שני חורבנות, יהיה מי שיגיד, ויש כאלה בינינו, איזו מדינה יש לנו, איזה שלטון, איזו הנהגה. מה יש לשמוח ביום העצמאות? על מה?
יש המדינה.
אין אפשר. הנה רק השבוע תושבי הדרום סבלו, בממשלה שלנו נכנעה לחמאס. אז איך אפשר לשמוח? הנה גרשו יהודים משם,
על העבר,
מאותם המקומות של היום החמאס יורד טילים. איך אפשר לשמוח עם המדינה?
על העבר
שלנו. איזה יום עצמאות, איזה גאולה, ראשית תמיכת גאולתנו, הוא לא הגיוני. אין על מה לשמוח. רבותיי, קום המדינה, הכרזת המדינה על ידי בן גוריון, אנחנו רואים בה את, את תחילתה של גאולה. יש מישהו שחשב בין כל אותם יהודים שהיו באירופה או בארצות המזרח תחת המגף הנאצי עם מחשמם ושם זכרם ועוזריהם יחדיו, שאלה בדעתו שלאחר השואה האיומה הזו תהיה לו מדינה, יהיה לו ארץ משלו?
לא.
שנה לפני כן זה אפילו לא עלה בדמיון. ההתבוננות על מציאות החיים היא חייבת אותנו לראות באמת שהגאולה האחרונה שאנחנו נמצאים בתוך התהליך המתהווה שלה היא תהיה כל כך שונה מתפיסת הגאולה שאנחנו מכירים, תפיסת הגאולה שאנחנו מכירים מתוך יציאת מצרים הנה היא היא הגאולה שאנחנו מכירים אולי בתיאורים מקראיים ומדרשיים. אבל רבותיי, על הגאולה העתידה אומר הפסוק, הנה ימים באים לאום השם ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. אומרת הגמרא במצרת ברכות בדף י"ב עמוד ב, אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, הרי אנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים כל יום, אלא שתהא שעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. הגאולה העתידה היא גאולה שונה לחלוטין. אם הנביא אמר חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם, תסתכלו מה קורה כאן בשיעור, תראו כאן יושב מארצות קבצם מצפון ומים, תראו איך עם ישראל הקדוש ברוך הוא הביא אותו לארצו הקדושה מכל קצוות תבל. זה לא תחילת תהליך של גאולה? גאולה צריכה להיות באופן כזה שיהיה בכוחה להרים את העולם לשלמותו. ובואו נודה על האמת, האם ככה ציפינו שתוך 71 שנים מדינת ישראל תהיה במקום שנמצאת בו עכשיו?
אני לא יודע.
תשאלו את ההורים, את הסבא וסבתא, אף אחד לא חשב שיגיעו לרמה הזו, למקום הזה, למציאות הזו. נכון, נחשפנו במקביל לחשדות לשחיתות שלטונית, נחשפנו אולי למדיניות מקולקלת מלאת חסרונות. אבל רבותיי, אני לא מבין למה אנחנו מערבבים דבר בשאינו. מי קבע, מי הוא אותו אחד שטועה ומטעה ומחבר בין המדינה, בין ארץ ישראל לממשלה? מי עושה את הטעות הנוראית הזו? הארץ שלנו היא ארץ הקודש, גם אם יהיה שלטון כופר לחלוטין. הקדושה בארץ הזו לא תשתנה, גם אם היא ביד אויביה, היא קדושה. מדינה וממשלה לשני דברים שונים. ומשום מה, יש המחבים את אלו לאלו ובלעים תארות כרימון ושואלים על מה לחגוג, מה יש פה לחגוג, מה לעשות? לא מזמן היו בחירות, ומה לעשות שעמנו, עם ישראל, העם הקדוש, בחר באנשים שינהיגו אותו, ואנשים הללו שאמורים לשבת בראשו, לייצג אותו, להנהיג אותו, הם אנשים קטנים, מחילה מכבודה. מה לעשות?
עליה הנציגים, מה לעשות?
זה מה שיש! זה מה שבחרנו. אבל מי אמר שהם המדינה? הם לא המדינה. הם אנשים שנבחרו על ידי ציבור.
שמייצגים אותנו.
ושמואל בדורו, כי יפתח בדורו. ויפתח, כולנו זוכרים מה היה. זהו, אז זה מה שבחרו, אז זה מה שיש. נראה לי שזה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי ככה. נכון? רבותיי, אני רוצה להגיד יותר מזה. אני רוצה לומר ולקבוע, לעניות דעתי. אתם יודעים מי זו המדינה? אותם מאות אלפים של יהודים ויהודיות שאנחנו פוגשים בחיי היום-יום, יהודים טובים שמסייעים זה לזה, שאכפת להם זה מזה, שכנים טובים באוטובוס, ברכבת הקלה או הכבדה, בתחנה, בסופרמרקט, במכולת, האנשים הרגילים. זו המדינה! והם, העם הקדוש הזה, הם טובים ויפים שהתקבצו לכאן מכל הגלויות כולם. מדוע? כי זה תהליך הגאולה. המדינה באה לידי ביטוי בחברים שלנו, במשפחות שלנו, בחברים שלנו, מהעבודה, מהצבא, וזה לא משנה אם הם שומרי תורה או מצוות או לא, או זה לא משנה אם דעתם היא ימנית ממני או שמאלית ממני. הם יהודים שאכפת להם ממני, ודרכם ומחשבותיהם באה מתוך תפיסה של באמת ככה הם חושבים שיהיה טוב למדינה, היינו לאזרחים שבה. המנהיגים, מה לעשות? פני הדור, לא רוצה להמשיך. כלומר, למעשה, אם אנחנו נתבונן נכון, אתם יודעים על מה אנחנו נחגוג הערב? שמעתי אתמול שיעור שנתן הרב דרוקמן, שהשם משלח לו בריאות לאורך ימים ושנים. והוא סיפר שהוא יצא עם משלחת של תלמידים מהישיבה שלו לפולין. בין תלמידיו שירדו, נסעו לפולין, היו גם תלמידים שגורשו מגוש קטיף. ובשנה לאחר הגירוש, הם אמרו לו שהם לא יכולים לחגוג עם מדינה שגירשה אותם. וכשהם טיילו בפולין, בסיור שנוהגים לעשות, ואני שמח שחלקי לא בזה, אבל כך הוא סיפר, זה לא הוא אמר, זה אני אומר. הוא נסע איתם לשם. כשהם היו באיזה מקום, אני לא זוכר איפכן, הם באו אליו, לאחר החוויה הזו, אמרו לו הרב, השנה אנחנו נחגוג את יום העצמאות באופן הכי שמח שרק אפשר, כי עכשיו הבנו מה יש לנו למרות הגירוש? מי שיודע להתבונן בעיניים אמיתיות ומלא תודה ומלא ברכה ומלא שמחה על המציאות הזו שיש לנו שלטון יהודי בארצנו הקדושה, ואף על פי שהשלטון הזה יש בו חסרונות רבים, המדינה, מדינת ישראל, היא ראשית צמיחת הגאולה של העם כולו, בין אם הוא מכיר בזה ובין אם הוא כופר בזה. גם במצרים היו כאלה שכפרו בגאולה וכפרו במשה ובשליחותו. מי שלא יודע להתמלא ולמלא את עצמו ברגשי תודה לקדוש ברוך הוא על העובדה שאנו שולטים בעצמנו על עצמנו, ומחילה מכבודכם, לא נמצאים למשל תחת שלטון טורקי היום, או בריטי. אדם שלא יודע להבדיל ולהוקיר, אדם שיעדיף עם נשלט על ידי גורמים חיצוניים ולא יהודיים, כמו בגלות, הרי זה אדם שהוא הפך חכם. לא רוצה לומר את המילה, אבל הוא ההפך מחכם. או אולי ניקח דוגמה נוספת, אם בהגדה של פסח יש את הילד התם, זה הלשון בהגדה, ובבבלי, בירושלמי, קוראים לו טיפש. מי שלא יודע לראות עם כל החסרונות את המעלה הגדולה של קיבוץ בניה לתוכה, מי שלא יודע להלל על כך שברחובותינו מסתובבות ניידות שבתוכם יושבים יהודים בני ברית, הרי הוא כפוי טובה כלפי שמיא. אני אתן דוגמה. אין לך אדם שהוא בריא במאת האחוזים. לזה יש ניחושים פה, ולשני שם, ולשלישי גם שם. אין לך אדם שאין בו חסרונות פיזיים, רוחניים ומידות רעות. ככה גם העם שלנו. העם שלנו חולה, יש לו מחלות, מחלות של רדיפה אחר החומר, מחלות של כפירה, מחלות של אהבת האויב. אבל צריך להבדיל בין מחלות שחולפות למחלות כרוניות. העם שלנו אין לו מחלות כרוניות, יש לו מחלות של ילד שמתפתח, כי אנחנו עם שמתפתח בארצו אחרי 2000 שנות גלות. אז הוא חולה כמו ילד עם מחלות ילדות. יש לי שאלה עליך. כן, גם, סליחה, חושבני שבאמת, תודה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך הייתם מגיבים לסיפור הבא? זוג, ברוך השם, לאחר זמן, כמה חודשים, שנה, שנתיים אחר הנישואים, ברוך השם, זכו לאישה בהיריון. ולאחר כמה חודשים, הם הולכים לבדיקה לראות, והרופאים אומרים להם, תראו, לפי הבדיקה שאנחנו עושים, אנחנו רואים שהבן שיוולד לכם, או הבת שתיוולד לכם, הוא ייוולד בתחילת דרכו. הוא יהיה אגואיסט מושלם. יהיה אכפת לו רק מעצמו. וכל שלב ושלב שהוא ילך ויתבגר, יהיו משברים חדשים. אבל תבינו, ככה זה. תינוק נולד הוא אגואיסט. הוא דואג רק לעצמו. וכשהוא גדל, אז יש ויכוחים ויש בלגנים ויש התנגדויות. אבל בלי זה, התינוק שלכם לא יתפתח לשום מקום. תגידו לי, איך אתם הייתם מגיבים אם הייתם שומעים שלאחר שהילד נולד, ההורים האלה במשבר הראשון שקרה להם היו אומרים חבל שהוא נולד? מה הייתה התגובה שלכם? יש פה סימני אלימות. אני אומר, סליחה, התבלבלתם, לא? זה תהליך הגדילה של ילד. הוא נולד, הוא אגואיסט. לא מעלה את הכלום חוץ מאת עצמו. הוא רואה רק את עצמו, הוא דואג רק לעצמו, הוא רוצה שכל מה ניתנו לו, ויאכילו אותו, ויתנו לו לשתות, ויחליפו לו, וירחצו אותו, וישרתו אותו. והנה, כשקצת קשה, אתם זורקים את הילד מן הבית? אתם מנתקים מגע מהילד? היינו אומרים שההורים הללו לא שפויים. מי שמכיר ומבין את מושג הגאולה יודע שיש משברים בדרך. ואי אפשר להתעלם מהחסכים, מהחוסרים, מהפגמים בתהליך. אבל הפגם הוא לא התהליך, הפגם הוא במי שנמצא בתוך התהליך. כן, אנחנו עוברים שלבים מורכבים, קשים, עם מחירים נוראיים. הן מבחינה חומרנית, פיזית, כמו מסירת אדמות הקודש לידי אויב, והן מבחינה רוחנית מול מה שקורה היום מסביבנו פה בארץ הקודש. אבל אלה שלבי הגידול. זה גיל ההתבגרות של המדינה. וגיל ההתבגרות מלווה במשברים ותסכולים. אבל רבותיי, מהתהליך הזה בסוף יש ילד בוגר. יש מדינה בוגרת. שלומדת מניסיונותיה, מכישלונותיה, מחסרונותיה. לכן, הערב שיגיע ליום העצמאות ה-71 של עם ישראל בארצו, אנחנו צריכים להודות ולהלל, לשבח ולפאר ולרומם ולגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא בשירה ובזמרה, בהלל ובהודאה, על ניסיך שבכל יום עמנו בנפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר והצהריים. מודים אנחנו לך על המדינה היקרה הזו, על זה שאנחנו כאן בארץ הקודש מהלכים בה, וכל ארבע עמות בזו מצווה.
Okay.
על יהודים שחיים כאן מכל קצוות תבל, בין אם שומרי תורה, בין אם לאו, בין אם הם ימין, בין אם הם שמאל, הם אחינו ובשרנו, איזו גאולה זו! איזה בשורה! איזו תפארת! איזה גדולה! זה יכול לעשות רק מישהו בוגר ומביא שזו הגאולה. אמנם לא מושלמת, גם תינוק לא נולד בן 70. גם תינוק נולד אגואיסט. גם תינוק נולד מלכלך את עצמו. גם תינוק שהולך ומתחיל לסחול, הולך על ארבע, מזיק לסביבתו, כי פה הוא מפיל דבר ופה הוא שומר משהו וכולי וכולי. לא זורקים אותו מהבית ולא אנחנו עוזבים אותו. יש לנו שליחות עצומה, והשמחה שלנו היא שמחה מתוך ביטחון בצור ישראל וגואלו. יש לנו אמונה מוחלטת בתורת ישראל, תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר נתן לנו. דבר אחד מתברר של התורה, לא ישוב ריקם. ומדינה שלנו, ביום הולדתה ה-71, היא עוד שנה של התבגרות. לפעמים מתסכלת, לפעמים משברית. אבל רבותיי, זה היום עשה השם, לא עשו הציונים, כמו שקוראים להם. זה היום עשה השם דרכם, איתם, נגילה ונשמחה בו. זה יום שבו אדם אמיתי שהוא בן תורה אמיתי רואה בהתגשמות דברי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לזרעך אתן את הארץ הזאת, אלפי שנים אחר ההבטחה שהתקיימה וחרבה וחזרה למקומה הראשון. יש לך דבר נפלא מזה? אגיל ואשמח באשר. זה היום הנפלא הגדול הזה שנקרא יום העצמאות. ואני רוצה לברך אותנו, כי אנחנו המדינה, האזרחים שבה, היהודים, בני ברית. אני רוצה לברך את כולנו שנתבגר בעוד שנה, ועם כל החסרונות שיש במוסדות השלטון אלו או אחרות, נבין שאלו חסרונות שמוכרחים להיות מתוקנים, אבל הם כמו גיל ההתבגרות, משברים שהם זמניים, זה חלק מן התהליך. עד אשר הנה ימים באים, יום השם. עד הגאולה המצופה, המקווה, שאנחנו מייחלים לה. ושוב השם ציון בונה חורבות ירושלים. ואז השמחה תהיה מלאה. לרצון שנזכה כולנו לחגוג ולשמוח עם מדינת ישראל לאורך ימים ושנים בבריאות ושמחה אמיתית. יום עצמאות שמח.
חזק וברוך.